Radio. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסטים, הכלכלן והאסטרטג הראשי באגם לידרים, אורי גרינפלד. אלן אורי.
אלן שוי.
אתה יודע, פעם בכמה, כמה חודשים אנחנו עוצרים הכל, ואנחנו עושים פרק על ביטקוין, אנחנו כל פרק אנחנו אומרים, טוב, בטח לא יקרה כלום, אז אין מה לדבר עליו עוד שלושה חודשים.
אם רק היינו קונים ביטקוין אחד בכל פעם שעשינו פרק כזה.
ממש.
היינו
כל יכולים... פעם שהיינו אומרים ביטקוין, אתה אומר.
כן, היינו סוגרים את הסיפור כבר.
כן, אז נדבר עם אורי ארדמן ממש עוד כמה דקות על ההתפתחויות האחרונות שקורות בשוק הזה, ובהחלט קורים הרבה מאוד דברים מעניינים. אבל לפני זה בוא נתחיל לדבר, כי כן קורה משהו בישראל בימים האחרונים. אפשר להתחיל מהנתוני הגירעון שפורסמו. הופתענו, לא הופתענו, בוא רק נזכיר, הגירעון הוא על 5.6% מהתוצר.
ב-12 חודשים האחרונים, צריך להגיד, זה הגירעון של ה-12 חודשים האחרונים, פברואר לעומת פברואר שנה שעברה. הופתענו, לא, אתה יודע, מספר הוא לא מפתיע. מה שכן צריך לשים לב בנתונים שיצאו לגבי הגירעון שכבר אנחנו שם, זה לכך שלא רק שהיה הייתה פגיעה בהכנסות מן הסתם, בטח בסוף שנה שעברה עם הפגיעה בפעילות הכלכלית, אז יש פחות הכנסות ממיסים, וברור שהייתה גם, היה גם גידול בהוצאות בעקבות המלחמה, אבל גם יש גידול משמעותי, דו-ספרתי גבוה, בהוצאות שלא קשורות למלחמה. זאת אומרת, זה גם משהו שצריך לשים לב אליו, המדינה מוציאה יותר כסף, התקציבים חדשים, וזה כשאנחנו עוד לא הכנסנו לפועל את תקציב 2024. זאת אומרת שבתחילת השנה, בשלושת החודשים הראשונים של השנה, המדינה מתנהלת במה שנקרא תקציב המשכי, זאת אומרת, על פי תקציב 2023, כל חודש, המשרדים השונים בממשלה מקבלים כאילו 12 ממה שהיה להם בשנה שעברה. זו בעצם השיטה. ובתקופה כזאת, בדרך כלל, כאילו, החשב הכללי, כאילו, מתקמצנים, לא מתחילים דברים חדשים, וזו תקופה שבדרך כלל מוציאים פחות, ועדיין ראינו גידול בהוצאות, מה שכנראה יהיה עוד יותר משמעותי אחרי אישור התקציב, ועל זה הוצאות המלחמה, ועל זה הוצאות מעבר למלחמה, גם ביום שאחרי ההוצאות יהיו כנראה מאוד גדולות, גם ביטחוניות, גם חברתיות, והפגיעה בהכנסות שיש, ולכן בסוף בתקציב היעד גירעון הוא 6.6% כן. מהתוצר. אני חושב שכבר דיברנו על זה, הסיכוי שיהיה פחות משבע...
לא, אבל רגע, אני רוצה להבין רגע, עזוב שנייה, בוא עוד נדבר על מה יהיה הלאה. המספר הזה, 5.6% מהתוצר, היסטורית, זה נמוך, זה בסדר, זה גבוה. אתה יודע, אם אתה אומר לי, האינפלציה בישראל היא 3%, אני יכול לשים לך את זה על לוח הזמנים, על הטיימליין.
כן.
איפה זה?
היסטורית, קודם כל, אבסולוטית זה גבוה. כי מדינה אמורה להתנהל עם גירעון של פחות או יותר, מדינה כמו ישראל, עם גירעון של פחות או יותר 3% מהתוצר. זה הסדר גודל שאנחנו אמורים להתנהל איתו באופן שוטף, כדי לשמור על אחריות פיסקלית, כדי לשמור בעצם על יחס החוב לתוצר באותה רמה, שפתאום החוב לא יתחיל לברוח. זה אמור להתנהל עם פחות או יותר 3%. כמובן שהיו תקופות בישראל שהגירעון היה משמעותית יותר גבוה. לא נלך לרחוק לשנות ה-70, 80, גם 90, מחצית ראשונה שנות ה-90, הגירעון היה מאוד גבוה, ואחרי האינטיפאדה השנייה, היה לנו גירעון מאוד גבוה, ואז גם ראינו את הדולר עולה, והיה פה בתחילת שנות ה-2000 משבר מאוד גדול, בקורונה היה לנו גירעון משמעותית יותר גבוה ממה שאנחנו רואים היום, הגענו לגירעונות, כמה שאני זוכר, סביבה 13% כן. תוצר, ועוד פעם, כי היה קורונה, היה צריך להוציא המון כסף, והייתה גם פגיעה מאוד חזקה בהכנסות, הרי סגרנו את המשק. אם אתה סוגר את כל החנויות, אז אין מע"מ, יש פחות מס הכנסה כאנשים לא עובדים, ויש פחות מס חברות, כי חברות לא מרוויחות. אז גם ההכנסות מאוד נפגעות, וגם המדינה בקורונה הוציאה המון כסף, על, גם על הבריאות, וגם בעזרה, רשתות ביטחון כאלה ואחרות. ובקורונה אמרנו, זה אוקיי, זה קורץ, אין ברירה, חייבים לעשות את זה, זה כאילו סוג של חד פעמי, הקורונה מתישהו תיגמר, ואז חוזרים לתוואי ארוך הטווח. אז ה-5-6 כשלעצמו, האם זה מספר שמטריד או לא מטריד, אני לא חושב שזו ההסתכלות הנכונה, ובמובן הזה הייתי אומר, זה לבד לא מטריד. מה שמטריד זה א', שההוצאות גדלות בקצב מהיר, גם כשמנטרלים את הוצאות המלחמה, שזה גדל בקצב מהיר אפילו בתקופה שבה אנחנו בתקציב המשכי, זאת אומרת שעדיין לא נכנס כל הבזבוזים של תקציב 2024 בפנים.
בזבוזים או חסכונות, או תוך בזבוזים?
גידול בהוצאות, אני מתכוון. גידול בהוצאות, אוקיי. וכל התקציבים הקואליציונים, זה עדיין לא בפנים, ככה שההוצאות רק ילכו ויגדלו עוד בלי קשר למלחמה. על זה תוסיף את ההוצאות של המלחמה, ועל זה תוסיף גם את סימן השאלה הכי גדול, וזה מה יהיה ביום שאחרי. אני חושב שבסוף, בעיניים, הרי, בוא נשאל, יש פה שאלה, אני חושב שהיא קריטית. בסוף אנשים יושבים בבית, שומעים את זה, אומרים, מה אכפת לי, מה הגירעון הממשלה? איך זה נוגע בי? אז זה נוגע בנו בשתי צורות. צורה הראשונה, מה זה גירעון? זה, מדינה רוצה להוציא כסף ואין לה אותו. אז היא לוקחת הלוואה. ככל שהגירעון יותר גדול ויש פחות שליטה, אז הריבית שנצטרך לשלם על ההלוואה הזאת עולה.
וכבר ראינו את זה.
כמו שראינו בהנפקה האחרונה בחול. ששילמנו הרבה יותר ריבית ממה ששילמנו לפני המלחמה. למה זה אכפת לי אגב? מה אכפת לי שהריבית עולה? מדינה תשלם ריבית. תשלום ריבית הוא הוצאה של הממשלה. זאת אומרת, כל דולר שהוצאנו, שאנחנו נוציא בשנים הבאות כריבית על החוב שמדינת ישראל גייסה, או כל שקל שנוציא כריבית על החוב שהיא תגייס בישראל, זה שקל או דולר שלא ילך לא לתקציב הביטחון, לא לתקציב החינוך, לא לתקציב הבריאות, לא לשום תקציב. זה פשוט כסף שהולך לתשלומי ריבית במקום לשירות האזרחים. אז יש לזה המון משמעות בסוף לכל אחד מאיתנו. אז זה צד אחד, ככל שהגירעון יותר גדול, יש תחושה של אובדן שליטה, אנחנו משלמים, המדינה תצטרך לשלם ריביות גבוהות יותר, כדי להצליח לגייס את הכסף, או לקחת הלוואות, ואז בסוף זה יורד מאיתנו כאזרחים. שתיים, יש לנו את העניין גם של הדירוג. עכשיו, כשמסתכלים על הדירוג, אז אתה יודע, אני לא אוהב סתם, לא צריך לצעוק זאב זאב גם. או מודי'ס הוריד את הדירוג של ישראל, S&P ופיץ', אני מניח ישלימו גם, סביר להניח גם יעשו הפחתת הדירוג. השאלה היא מה קדימה. ובהיבט הזה, ודיברנו על זה גם באחד הפרקים הקודמים, מה שבאמת באמת חשוב, זה לא מה קורה עכשיו, מה שבאמת חשוב בהיבטים האלו, זה מה התוכנית קדימה, ואפילו לא לשנה, לחמש שנים קדימה. האם מצליחים לייצר איזשהו תכנון, איזשהו תוואי לצמצום הגירעון בשנים הבאות. ואם השנה נהיה בגירעון של 7%, 7.5%, 8%, בסדר, אז נהיה בגירעון. עוד פעם, בקורונה היינו ב-12 ומשהו. לא נורא. מיד אחרי הקורונה, הכל חזר לעצמו, וראינו את היחס חוב תוצר יורד חזרה. פה, כרגע אין לנו תוכניות קדימה, יותר מזה, ההנחות בסיס, והתקציב גם, הם שב-2025, תקציב הביטחון יקטן ב-45 מיליארד שקל.
אבל זה כי הנחת הבסיס היא שלא תהיה מלחמה ב-2025.
ועדיין, הנחת הבסיס שלי, שהסיכוי, גם כשאין מלחמה שצהל יסכים לוותר על 45 מיליארד שקל, הוא לא מאוד מאוד גבוה. אז אין מלחמה, אבל צריך לבנות רצועות ביטחון חדשות, וצריך לעשות ככה, ואולי יגיע הזמן לא רק לחדש את התחמושת, שזה בעצם העלויות הגדולות ב-2024, אבל אולי גם צריך לחדש את שיטות העבודה, וזה גם עולה כסף. קשה לי לראות איך אנחנו באמת, איך בתקציב של 25, משרד הביטחון יסכים לצמצם את ההוצאות שלו ב-45 מיליארד שקל. ולכן, גם הגירעון ב-2025, 26, 27, כנראה יהיה מעל 4% בתוכניות הנוכחיות, וזה בלי הפתעות בצד הביטחוני, שעוד אנחנו עלולים להגיע לשם, חייבים לדבר גם על הסיכונים האלו.
כן.
זה בהינתן שהכל בסדר. זה התרחיש האופטימי, גירעון של 7-7.5% ב-2024, וגירעון של מעל 4% ב-2025-6-7 קדימה. וזה משהו שעלול בסופו של דבר לפגוע בנו. בנו כאזרחים דרך עוד הפחתות דירוג, דרך ריביות יותר גבוהות, ואני חושב שיהיו חייבים לשים על זה, לעשות משהו, לנהל את זה, ולמצוא את הדרך איך להגדיל הכנסות לשנים הבאות, ולצמצם הוצאות בצורה יותר משמעותית לשנים הבאות, כי אי אפשר להתנהל עם גירעון בסיסי, מבני, של 4% גם כשהכל בסדר. כי אם אתה ב-4% כשהכל בסדר, אז כשלא יהיה בסדר ויהיה עוד איזשהו אירוע ביטחוני, או סתם מיתון במחזור הכלכלי הגלובלי, אז אתה חוזר לגירעון של 6%. כי כשיש מיתון, הגירעון גדל.
כן.
אתה לא יכול להתנהל עם גירעון בסיסי של 4% תוצאה.
אגב, אתה יכול לחבר את הפיחות שאנחנו רואים בימים האחרונים בשקל גם לנושא הזה? זה חלק מהמגמה שיש בשוק? אני מדבר על איזה משהו, כמעט 3% בימים בודדים.
אני לא חושב, אתה יודע, הרבה פעמים, אתה אומר, אנחנו אומרים, להעריך לאן נלך השער החליפין, אנחנו לא יודעים.
לא.
ברוב הזמן אנחנו מתעסקים...
אנחנו יודעים ב-50%.
כן. ואנחנו מתעסקים כל הזמן בלנסות להסביר מה גרם לדולר לעשות מה שהוא עשה בימים האחרונים, וגם זה ניחושים, כן? אנחנו לא באמת רואים כל עסקה הרי. אני חושב שמה שבעיקר, ראו את זה כאילו בטיימינג של השינויים בשער החליפין, זה יותר האסקלציה שאנחנו רואים בצפון,
כן.
במתחי שיגור הגדולים, פתאום ראית את הדולר יורד, הוויכוחים בין ישראל לארצות הברית, אלה דברים שכנראה יותר משפיעים מאשר הנושא של הגירעון על הדולר.
כן. אוקיי, טוב, יש לנו כמה מילים להגיד על האינפלציה בארצות הברית שגם הייתה, ממש בשתי דקות, רק נגיד את המספרים, בכל זאת, העולם הפיננסי העולמי שלא מתעסק במלחמה פה, כן התעניין בזה, ומדד המחירים לצרכן, עלייה של 0.4%, בהתאם לציפיות, המדד הליבה גם 0.4%, טיפה מעל הציפיות, האינפלציה השנתית בארצות הברית 3.2%. הם היו רוצים לקבל חדשות טיפה יותר טובות?
היו רוצים, למרות שהן לא כל כך גרועות, בטח כשאתה מסתכל על אינפלציית הליבה, שזה בלי המזון והאנרגיה, שזה מה שהפד מעניין אותו, שהיא ממשיכה לרדת, אז ירדה אומנם מ-3.9 ל-3.8, ולא ל-3.7 כמו שציפו, אבל היא במגמת ירידה, ויותר מזה גם בתוך אינפלציית הליבה אפשר לחלק לכל מיני סעיפים, אז רואים שחלק העיקרי של העלייה שם נבע ממחירים של רכבים יד שנייה, ואינפלציית, איך חווים לקרוא לזה בוול סטריט, הסופרקור, הליבה,
כן.
שזה רק השירותים השונים, שזה באמת מה שהכי מעניין את הפד, כי זה... זו אינפלציה שמלמדת על הלחצים משוק העבודה, שם ראינו אפילו ירידה קצת יותר משמעותית, אז אני חושב שבסוף, אם אתה מסתכל על המספרים, אותם, זה לא היה איזשהו מדד מאוד מאוד מעניין, אבל הוא בסוף כן תומך במגמה שאנחנו רואים בכלל בחודשים האחרונים, זה שהאינפלציה בארצות הברית כן נרגעת, היא נרגעת לאט מאוד, כי שוק העבודה עדיין לא התחיל את ההאטה שלו, למרות שבדוח התעסוקה האחרון היו סימנים טובים דווקא, ואם אכן הסימנים האלה יתבררו כנכונים, ואנחנו נראה בחודשים הקרובים בדוחות התעסוקה עוד עלייה באבטלה, עוד העתה בקצב עליית השכר, אז אנחנו נראה את זה גם בא לידי ביטוי באינפלציית הליבה, וזה מאוד ירגיע את הפד.
אוקיי, בוא נדבר קצת על קריפטו, שוב שלום אורי, תודה שהצטרפת.
שמח להיות פה, מה קורה חבר'ה?
בסדר גמור, תודה. בוא תן לנו את... תקציר האירועים הקודמים מאז שנפגשנו, עם השורה התחתונה היא שהביטקוין, כמה עולה, כמה הוא תומחר היום?
יחידה אחת סביב 73 אלף דולר.
73. מדהים, ומאז הפעם האחרונה שדיברנו, לא היו ETFים בכלל בוול סטריט, נכון?
נכון, ה-ETFים, היו כ-35 ימי מסחר, אז בערך כמה זה, חודשיים וחצי.
כן.
כן.
ואיך אפשר לסכם את הימי מסחר האלה?
אז בקשר ל-ETFים, אני אתן לכם כמה מספרים שיסברו את האוזן, זה דבר די מטורף. אתמול היה כמעט מיליארד דולר שנכנסו אליהם, כלומר אינפלואו של מיליארד, יש כמה מאות מיליונים כל יום. סך הכל כסף...
עסקאות במיליארד דולר?
לא, לא, לא ווליום, כסף ש... קנה אותם, למעשה נכנס אליהם.
אוקיי.
אינפלואו. אז אנחנו מדברים על 30 מיליארד דולר תעודות צל, למעלה מ-400 אלף ביטקוינים כבר בתעודות, כלומר כמעט 2% מכל הביטקוינים בעולם כבר נמצאים בתעודות צל. התעודה של בלק רוק היא כבר למעלה מ-10 מיליארד דולר. נדמה לי שזו התעודה שגדלה הכי מהר והכי אגרסיבי בהיסטוריה.
כמה תעודות נסחרות?
בערך 7-8.
אוקיי.
רק בארצות הברית כרגע.
כרגע רק בארצות, כל אחד יכול לקנות, אבל נסחרות בארצות הברית.
אוקיי, ועכשיו רק לנושא הזה, המדינות האחרות, אתה יודע, מן הסתם ארצות הברית ראשונה, זה לא יישאר ככה.
נכון, אז גם באירופה, יש באנגליה כמה חבר'ה שרוצים להוציא תעודות, בטח אורי תכף טיפה יפרט על זה, כי זה לא בדיוק תעודת סל שם, וגם אנחנו כולנו בציפייה שהתעודות סל של אתריום ייכנסו למסחר בעצם ממאי והלאה, בחצי שנה.
מחכים לאישור של הרגולטור?
של ה-SEC, כרגיל זה משיכת חבל, השוק כרגע צופה 50% הסתברות שזה יקרה, אבל זה גם היה ככה בביטקוין, אז יש המון סיבות טובות לחשוב שזה יקרה גם באתריום, וזה כמובן בשורה משמעותית.
בוא נגיד רק באמת על מה שקורה בבריטניה, מה שהם אישרו שם זה לא ETF על ביטקוין, אלא ETN על ביטקוין. נסביר את ההבדל בעברית אגב, פשוט שנחבר את זה למושגים שאנחנו מכירים פה בארץ, ETF, מה שיש היום על ביטקוין, זה מה שאנחנו קוראים בארץ קרן סל, זה קרן נאמנות שעוקבת אחרי מדד מסוים, או אחרי נייר בודד, כמו למשל הביטקוין. זאת אומרת, אני לוקח את הכסף שלי, מעביר אותו לחברה שמנהלת את הקרן, והיא לוקחת את הכסף הזה וקונה בו את נכס הבסיס, שבמקרה שלנו זה הביטקוין, וכשאני ארצה את הכסף חזרה, אז היא פשוט תצטרך למכור את הנכס ולהחזיר לי את הכסף. זה נקרא קרן סל, ETF, Exchange Traded Fund, Exchange Traded Fund, ויש עוד מוצר שפעם היה בארץ המון, פעם היה רק אותו בארץ, ה-ETN'ים, שזה מה שנקרא תעודות סל. And the note, זה תעודת סל. מה ההבדל בין תעודת סל לקרן סל? ההבדל הוא שתעודת סל זה בעצם התחייבות, זה תעודה, שהגוף שמנפיק אותה אומר לי, אני מתחייב לתת לך את הערך של, למשל, ביטקוין או מדע תל אביב 125, בתאריך הזה והזה. ואז, בשוק הרגיל, שוק המניות ואגרות חוב, ההבדל הגדול הוא שכשאתה קונה קרן סל, אין לך סיכון מנפיק. זאת אומרת, אם אני קניתי קרן סל של איזה חברה או
שי סלינס בעם.
שי סלינס פיננסים בעם.
אוקיי.
אתה אינפקת קרן סל, אני מעביר לך את הכסף, גם אם אתה מחר פושט רגל, הכסף זה קרן נאמנות, יש נאמן, ובעצם הנכס, אותם ביטקוינים, הם שייכים לי, זה רשום שהם שייכים לי. אתה יכול לפשוט רגל, הכסף שלי עדיין בטוח. לעומת זאת, אם אתה בעצם נתת לי התחייבות, הבטחת לי את הערך של הביטקוין ופשטת את הרגל, ההתחייבות הזאת לא שווה שום דבר. אז ב-ETN'ים נוסף הסיכון מנפיק. אז נכון שהרבה פעמים אומרים, אוקיי, אם זה בנק, אתה יודע, גדול, אם ברקליז מחר ינפיק ETN, אז הסיכון מנפיק הוא כנראה נמוך, כי ברקליז לא יפשטו רגל. אותו דבר גם אמרו לימן ברדרס, בנק קטן, שהיה קיים רק כזה 160 שנה, אז אף פעם אפשר להגיד, הסיכון מנפיק הוא אפס, אפשר לתמחר כמה הוא שווה. בעולם הרגיל, לכן יותר אוהבים ETF'ים, כן, את הסיכון הזה והכל
זו גם הסיבה רגוע. שבישראל עברו ל-ETF'ים ולא ב
בדיוק, בדיוק, כי זה מייצר סיכון בעצם למנפיקים עצמם, רגולטורית זה פחות נחמד, הם צריכים גם לשמור הון בצד, זה גם פחות רווחי, בעצם כמוצר, למי שמנהל אותו. כי אתה צריך, בגלל הסיכון, אתה צריך לשמור קריות הון מאוד מאוד גדולות, שאם יהיו בעיות, תוכל להחזיר כסף, אז רגולטור מחייב אותך לשמור קריות הון, קריות הון עולות לך כסף, כי הכסף הזה יכולת להשתמש בו במקומות אחרים, אז עברו לעולמות של ה-ETF'ים. ההבדל השני הוא הבדל במה שנקרא טעות עקיבה, שבעולם הרגיל זה כאילו פחות קריטי. מה זה טעות עקיבה? אופתם, אם אני קונה ETF, הבאתי לך 10,000 דולר, אתה צריך ב-10,000 דולר האלה לקנות עכשיו ביטקוין. עכשיו יכול להיות שבדיוק היית בצהריים כשהעברתי לך את 10,000 דולר האלה, ובזמן שהיית בצהריים ביטקוין עלה 2%, אז אתה תקנה אותו ב-2% יותר יקר ממה שאני כאילו חשבתי, בסוף הקרן נסגרת בסוף היום, ולא תמיד המסחר הוא ממש באותם רגעים, ולכן נוצרות טעויות עקיבה. זאת אומרת, יכול להיות מצב שאני קונה את תל אביב 125 ביום בראשון לחודש, ובסוף החודש, במהלך החודש, המדד עלה ב-3%, ואני אראה שהקרן סל שלי עלתה רק ב-2.94. כאילו יש לי טעות עקיבה של 0.06. ב-ETN אין את זה למשל, כי אתה בעצם מבטיח לי את הערך של המדד בסוף החודש, בסוף יום המסחר. אז אין טעויות עקיבה, אתה מקבל בדיוק את הערך. במוצרים כמו ביטקוין, שהוא כנראה מאוד 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 תנודתי, יכול להיות מצב שטעויות עקיבה יהיו הרבה יותר גבוהות. בגלל שלא רק שהוא מאוד תנודתי, גם הקנייה של הנכס בסיס היא טיפה יותר מסורבלת, כי אתה כאילו מעביר כסף מעולם הפיננסי הרגיל, פתאום אתה צריך להעביר אותו לעולם הקריפטו,
כן.
וזה גם לוקח זמן, או טיפה מסורבל, גם אם אתה עושה את זה על ידי חוזים, אז לחוזים יש עלויות, ואז יכול להיות מצב שב-ETF'ים שעוקבים אחרי הביטקוין, אנחנו נראה לאורך זמן, טעויות עקיבה כבר יותר משמעותיות, זאת אומרת שהביטקוין יעלה ב-100%, ואתה תעשה רק 90%. אני לא חושב שמישהו יבכה יותר מדי, אבל בכסף גדול, כמובן שיש לזה משמעויות.
זה גם קורה לכיוון ההפוך, ירידה במחיר, אז אני מפסיד פחות?
יכול להיות גם מצב כזה, כן. יכול להיות גם מצב כזה, שבירידות מחירים אתה כאילו תפסיד פחות. זה בעצם על התנודות ממש התוך יומיות. לפעמים זה דברים שהם לא משמעותיים, בטח בעולמות מאוד מאוד שכירים, שאין להם יותר תנודתיות, תנודתיות בתוך היום, אבל במקומות שהם פחות שכירים ועם יותר תנודתיות, אז יש לזה יותר משמעות. ויכול להיות שזו הסיבה, אגב, שאני לא יודע, כן, לא נכנסתי וחקרתי את זה יותר מדי, אבל הסיבה שאולי שהבריטים הלכו על ETN'ים ולא ETF'ים, זה כדי בעצם להבטיח שמי שרוצה להשקיע בביטקוין, באמת יקבל את ערך הביטקוין, ולא יהיה חשוף לטעויות עקיבה של הגופים שהם מנהלים.
ויכול להיות גם שאתה יודע, הבריטים הם פחות סטריקט ברגולציה מאשר אמריקאים, דווקא בקטע של וול סטריט, אתה יודע. אבל אין לי באמת מידע מוצק. רגע, אז אורי, בוא נחזור אליך רגע, נדבר קצת על האירוע שהולך לקרות באפריל.
כן.
נכון?
ב-20 לאפריל.
זה בעצם... בעברית אפשר להגיד את זה חצייה של הביטקוין.
נכון.
רגע, זה, בוא, תן לי רגע, עוד לפני, תסביר לנו מה. אני יודע מה זה שעושים ספליט במניות. למשל, מניית NVIDIA עולה $1,000, אז רוצים להנגיש את המניה לכל אדם מן השורה, אז עושים לו ספליט, ובעצם לא קורה שום דבר מעשי, אלא במקום לקנות מניה $1,000, אני יכול לקנות $500, ומי שהיה לו מניות מקבל פי 2 מניות, וזהו, זה כל הסיפור. אז זה אותו דבר?
לא, אז זה קצת שונה. ביטקוין זאת רשת שעד מלי 2100 ייווצרו 21 מיליון מטבעות ביטקוין. בסדר? כרגע כבר נוצרו כ-18-19 מיליון, ובעצם כל בלוק נוצר מספר מסוים של ביטים. נגיד, בבלוקים כרגע נוצרים 6.25 ביטקוין לכל בלוק. כל 4 שנים, בערך כל 4 שנים, יש אירוע שנקרא חצייה. כמות הביטים שנקרים בכל בלוק היא קטנה בחצי. אז באפריל יקרו 3.125 ביטקוין כל בלוק. והמשמעות של זה, זה שהסופליי או ההיצע שנכנס לשוק מבחינת ביטקוינים הוא קטן בחצי. היסטורית, מה שקרה ב-10-12 שנים האחרונות, זה שזה היה קטליזטור לשוק, להתחיל לעלות, מה שקוראים אצלנו בולרן. השנה...
למה?
כי יש פחות היצע, כלומר, יש פחות ביטים בתוך הסירקולציה, אז על אותו דימנד, על אותו ביקוש, היית מצפה, זאת אומרת, זה כוחות השוק הכי פשוט, היצע וביקוש, אז אם יש פחות היצע, והביקוש נשאר אותו דבר, אז המחיר עולה, אבל במקרה שלנו...
ב4 שנים הבאות, כמות הביטקוינים שיצאו, שיצטרפו להיצע בעצם, היא חצי ממה שהיה לנו ב4 שנים האחרונות.
בול.
ואז אם אותם אנשים רוצים לקנות את הביטקוינים החדשים, הם צריכים להריב יותר.
כן.
בדיוק. אז זה...
מה הרציונל? למה, הרי חשבו על זה מן הסתם לפני כמה...
ב-2008,
כן, שמציאו
את הביטקוין. זה
הגדולה של
ההמצאה. זה השיטה בעצם?
זה האלגוריתם בעצם, נכון? כאילו, ההיצע של הביטקוין הוא לא ליניארי. זה לא כל שנה ככה וככה ביטקוינים מצטרפים, אלא הוא אסימפטוטי.
כן.
נכון.
זה הולך וכדי, ואז נגיע לאיזשהו שלב, שכאילו כמות הביטקוינים שמצטרפים למערכת היא כבר, אפשר להגיד, אפסית, 0.00, ואז כאילו יש היצע סופי של ביטקוינים, זו כמות הביטקוינים בעולם, ואין יותר.
הפילוסופיה שזה אומרת שאם אתה מסתכל על דולר אמריקאי, אז הסירקולציה כל הזמן גדלה, נכון? כל הזמן מדפיסים עוד ועוד ועוד דולרים. אז הפילוסופיה מאחורי ביטקוין אומרת, אנחנו יודעים מה תהיה הסירקולציה, היא קבועה וידועה מראש, והיא מתוכנתת בצורה הזו שיש אלווין כל 4 שנים, וכמות הביטים הנקרים היא הולכת ויורדת. זה היופי של ההמצאה הזאת.
ואז מה שאנחנו רואים בעצם עכשיו, זה שאנשים שמים יד על ביטקוין, כי הם יודעים שבעתיד יהיה להם יותר קשה.
הם שמים יד על ביטקוין מהרבה מאוד סיבות. אנחנו רואים שבעצם השוק כבר למד לצפות לאלווינגים. כי נגיד באלווינג הקודם, אז הרבה מעליות הגיעו אחריו, ופה דווקא רואים שהמדד זה all time high, מתי זה כאילו מצא...
זה אגב מאוד מזכיר לי, אפרופו שיחה על קרנות סל ותעודות סל, זה מאוד מזכיר מה שקורה לפעמים בקרנות סל או בתעודות סל לפני זה, כשיש עדכון מדד. בדרך כלל המדדים, למשל תל אביב 125, המדד עצמו, איזה חברות נמצאות במדד ומה המשקל שלהן, זה מתעדכן כל חצי שנה, אם אני לא טועה. אני מקווה שאני לא טועה. ואז הרבה פעמים העדכון יודעים מתי הוא יקרה, ולפני העדכון יושבים אנליסטים ואומרים, אוקיי, בהינתן מה שאנחנו כבר יודעים היום, נגיד מניה של חברת X, שהיום המשקל שלה במדד הוא 3%, בגלל שהיא עלתה מאוד בחצי שנה האחרונה, המשקל החדש שלה יהיה 5%. ואז כל 100 שקל שיכנסו לקרנות צהל שעוקבות אחרי המדד הזה, 5 שקלים מתוך 100 שקל האלה יצטרכו ללכת ולקנות את המניה הזאת. זאת אומרת, הביקוש למניה הזאת יגדל. מניה שהייתה במדד וקטנה או קרה משהו והיא יוצאת מהמדד, אז בעצם כל מי שמחזיק את המדד הזה, החברות שבנו את ה-ETF, יצטרכו עכשיו למכור את המניות של החברה הזאת. כן. כי זה כבר לא חלק מהמדד. ואז במשך לא מעט שנים, אם היית עושה טוב את הניתוח הזה, היית יכול להתכונן, ובעצם נגיד מניה שהמשקל שלה עולה, או מניה שנכנסת למדד, להקדים, לחכות איזה חודש לפני, לקנות מניות של החברה הזו, תוך ידיעה שכל חברות, תעודות הסל וקרנות הסל, יצטרכו בתאריך הזה והזה, להתחיל לקנות. וזה הייתה, היו תקופות ארוכות שזה עבד. לאט לאט השוק כמובן, אתה יודע, הוא בסוף יעיל בדברים האלה, ואנחנו רואים שכבר אין לזה כל כך השפעה.
אין תנודתיות חריפה במניות.
אין תנודתיות חריפה, והחברות שמנהלות את קרנות הסל או תעודות הסל גם יודעות להתכונן בעצמן, אם זה בחוזים או באופציות, תלוי על איזה מדדים אנחנו מדברים, וכבר אין, אתה לא רואה כבר איזה שהם תהליכים כאלה שקורים ביום עדכון המדד, שפתאום יש איזה קפיצות בביקוש למניות כאלה, אנחנו מתכוננים, ויכול להיות שזה יקרה גם בביטקוין באיזשהו שלב, כמו שאתה אומר, בהתחלה זה קרה אחרי האלפינג, שאנשים פתאום גילו שההיצע יותר נמוך, אז מיהרו לקנות. עכשיו זה קורה לקראת, כי הם מניחים שאחרי האלפינג, כולם ירצו לקנות מהם את הביטקוינים, ויכול להיות שבאלפינג בעוד 4 שנים, אז זה לא יקרה... מתי זה קורה?
במקרה זה יצא פעמיים באפריל, אבל בגדול כל 4 שנים.
אנחנו יודעים אגב בדיוק מתי זה קורה?
לא, זה לפי מספר בלוק מסוים, אבל פחות או יותר יודעים להגיד שזה סביב ה-20 לאפריל.
קורה. זאת אומרת שזה אירוע שיפתיע את הסוחרים בעצם.
לא, לא יפתיע אותו. להפך, הם כבר מצפים לו.
לא, אבל ספציפית בשעה המסוימת.
כן, השעה המסוימת, כן, זה יפתיע, אבל אתה יודע, השוק מאוד מחכה לזה, כאילו אנשים חיים מאלווינג לאלווינג בגדול.
אז אם עכשיו כבר במרץ אתה רואה את העליות קורות לקראת האלווינג, יכול להיות שבעוד 4 שנים, באלווינג הבא, יגידו כבר בינואר, בואו נתחיל לקנות, ואז כאילו הביקוש לקראת האלווינג בעצם הוא מתפרס על פני זמן יותר ארוך, ואז הקפיצות הן כבר פחות משמעותיות.
כן, יכול להיות שבאלפין הזה אני אתמחר את הבא כבר, ואז כבר אני יודע
מה. התעודות צהל מאוד עוזרות לסדר את זה. בגלל שזה נורא נוח וקל לקנות, וכל אחד יכול, אז זה מוסיף הרבה יותר שחקנים אינטליגנטים שמסוגלים לשבת ולחשוב על הדברים האלה.
הגיוני מאוד.
זה אמור גם לאורך זמן לכאורה להוריד את התנודתיות, ולהכניס את זה יותר למיינסטרים, כי אחת הבעיות של זה, זה שזה יותר מדי תנודתי, אז לנקוב בזה מחירים של דברים, או לבנות עם זה דברים, זה מורכב, כאילו בסיטואציות שהנכס כל כך תנודתי.
בטח.
בוא נדבר רגע על העולם היותר עלי בעקבות העלייה הזאת בביטקוין. אתה יודע, ברגע ש... אתה, היום הייתי בתור, קניתי שניצל, ובתור אני שומע שני אנשים מדברים, נו, נקנה ביטקוין. אז ברגע שזה קורה, אתה יודע שזה מחלחל לכל מקום. אז יש איזשהו שינוי, כמות חברות חדשות, החברות הקטנות הן יותר רווחיות, הגדולות, מה קורה להן? מה, איפה זה עומד?
אז זו שאלה טובה. קודם כל, המדד הכי טוב לראות זה כמה כסף VCs מכניסים לתוך התחום. יש קורלציה כמעט מלאה בין איפה שהמחיר של הביטקוין או המחיר של השוק, לכמה כסף הם שופכים פנימה. זה it's starting to picking up, כאילו יש קצת עלייה, זה עדיין לא ברמות שהיינו ב-21 או 2020 אפילו, אבל בהחלט יש מלא חברות חדשות, יש innovation די מדהים בתחום. משהו כיף שרואים, לצערי אני משער שהוא לא יימשך, אבל שקמים דברים אמיתיים וכל יש פחות פרודסטרים בסייקל הזה.
מה יש פחות? סליחה?
פרודים. כל מיני חבר'ה שהם, אתה יודע, מספרים לאנשים סיפורים ומנפיקים מטבע שאין מאחוריו כלום, ודברים כאלה. אז יש את זה פחות. גם כן, תראו את הנגיד השוק של ה-NFT, או שיש רק JPEGs, אז
הוא עוד קיים?
הוא קיים, הוא פשוט פחות מעניין. אני לא יודע כמה זה יישאר ככה, אבל הוא כרגע
פחות מעניין. ואני אעשה עם הקוף שקניתי.
כן. קוף עדיין עולה, אתמול האמת בדקתי, קוף עולה $50,000.
באמת?
ברצינות?
כן.
מדהים.
יש מסחר?
יש מסחר, לא גדול. בגדולים כן, בקופים יש קצת, זה לא משהו יחסית קטן, אבל השוק הוא די יווה שם. זה לא האזור המעניין.
אוקיי, ומה עם ישראל?
ישראל, יש קהילה די מדהימה פה, ותעשייה מבעבעת, לא מספיק עדיין, אבל אתה יודע, יש פה כמה חברות מגדולות בעולם, פיירבלוקס,
אינטורו.
פיירבלוקס נותנים,
מה הם עושים?
נותנים תשתית של איזה, הם בטח יחסו עליי, כי בטח יש הרבה יותר פיצ'רים, זה הרבה יותר מורכב, אבל בגדול, אם יש גוף גדול שרוצה להיכנס לתחום, הוא צריך לאחסן את הקריפטו איפשהו, אז הם נותנים פלטפורמה שאפשר להחסן עליה נכסים קריפטוגרפיים בצורה מאובטחת ופשוטה.
אוקיי.
מתאים לבנקים, לחברות ביטוח, לדברים כאלה.
זה הכיוון.
כן, כן.
כולם מחכים לגשר בסוף.
לגמרי.
יש משהו עם בנק ישראל, יש איזשהו כיוון, אתה יודע שגם מתישהו הרי גם ה-ETF'ים גם ייכנסו לישראל, לא שאני אופטימי מדי.
לא, אני חושב סביר להניח ש-ETF'ים אנחנו נראה, בישראל. סך הכל זה הגיוני שזה יקרה, ימצאו את הדרך. כל הנושא של השקל הדיגיטלי, בכלל, כל הנושא של ה-Central Bank Digital Currency, זה CBDB'ים, קצת נרגע בתקופה האחרונה. הבנקים המרכזיים בעולם ניסו, עושים פיילוטים, רוצים לראות איך זה מתבצע, אבל זה לא יתקדם יותר מדי, לפחות ממה שאני שומע גם מהפד, גם בבנק ישראל, גם ב-ECB, דברים שמתפרסמים, אין איזו התקדמות חדשה, במובן של, אוקיי, מצאנו דרך להנפיק מטבע דיגיטלי שלנו, כאילו שקל דיגיטלי, והבנו קצת יותר מה יכולות להיות השלוחות של זה, במיוחד על מערכת הבנקאות. הפחד הגדול הוא, מה זה אומר לגבי מערכת הבנקאות? כי אם אתה יכול, אם יש שקל דיגיטלי, למעשה אתה יכול שיהיה לך חשבון בנק בבנק ישראל. זו בעצם המשמעות.
נכון.
ואז זה מייתר לגמרי את המערכת הבנקאית על פניו.
יש השוק אבל של הסטייבלס, שזה אומר שחבר'ה ששמו דולרים על הבלוקצ'יין בגדול, הוא צומח בטירוף, זה כמעט 200 מיליארד דולר היום. צריך לזכור, 40% מהעולם זה חבר'ה שהם unbanked. אז יש גיאוגרפיות שלמות, ניגריה, חלק מדרום אפריקה.
מה זאת אומרת? כלומר, מטבע יציב?
דולר שהוא נמצא בתוך ארנק קריפטו, שאפשר להעביר אותו מאחד לשני, בעלות אפס ובמהירות מילי סקנדס. זה כמעט 200 מיליארד דולר, אפילו פייפל נכנסו לשוק הזה, והוציאו מטבע משלהם.
עשו בזמנו איזשהו ניסוי, אני לא זוכר את הפרטים בדיוק, שניסו להעביר, כאילו עובד, ממדינה אפריקאית שעובד בגרמניה ורוצה להעביר כסף למשפחה, אז כאילו על כל דולר שהוא העביר במערכת הפיננסית הרגילה, בסוף הגיע למשפחה שלו, עד כמה שאני זוכר, 70 סנט. מעמלות וכל מיני דברים, וגם זה כך הרבה זמן, וכל העמלות בדרך, לקחו הרבה, ואחד הרעיונות זה בעצם, אם אני יכול לקנות דולר קריפטוגרפי, או אירו קריפטוגרפי, ולהעביר את זה ברשת, בלי הבנקים בדרך, אז קבל גם את הכסף מהר המשפחה תקבל, וגם את הערך המלא, כי אין לנו את כל העמלות בדרך. אני חושב שבמובן הזה, העולם של הקריפטו, אין ספק בכלל שהוא game changer בכל מה שקשור להעברת כספים.
המהירות באמת, כמה גדלה המהירות הזו?
אז יפה שאתה, זו נקודה מעניינת, היום יוצא עדכון גרסה באתריום, שחיכו לו כבר כמעט שנה, היום ממש עוד שעה, שהופך אותה לבין פי 5 לפי 20 יותר מהירה, וגם את הרשתות שבנויות עליה. היום להעביר דולר מאחד לשני, זה עלות כמעט אפס, בחלק מהרשתות, ממש, סנט, יכול להגיע לסנט או שניים.
עלות ישירה, אתה אומר.
עלות ישירה?
כן.
ומילי סקנדס. אז בוא, אתה יודע, אם אתה ישראלי מעביר כסף לאמריקה, זה משהו כמו יומיים, שלושה, כן. וזה עולה כמה עשרות דולרים, ואם אתה עושה את זה בקריפטו, זה אפס עלות, ויש המון אינוביישן בתחום הזה, יש אפילו באירופה רגולציה.
אתה אומר שאם אני מעביר לך היום בקריפטו, זה עניין של מהרגע להרגע?
כן.
זה הרמה? סקנד.
כן?
כן.
ובאירופה מעודדת חברות לבנות מוצרים שבבסיסם יש סטייבל קוינס, יש יצא רגולציה לפני כמה חודשים, ואנחנו נראה יותר ויותר חברות פיימנטס עושות שיפט לתוך הדבר הזה, אין סיבה שלא.
וכרגע זה עדיין המגבלה העיקרית היא הסקלביליות, זאת אומרת שקשה או עדיין בלתי אפשרי לעשות העברות כספים באמת במאות מיליארדים ביום, על גבי למשל האיתריום או...
אני חושב שאין מגבלה כבר, אני שמח להגיד את זה אחרי הרבה שיחות שהיו לנו, אבל המגבלה כבר די נעלמה. המגבלה היותר גדולה היום זה, אם יש לך דולר בארנק, איך אתה הופך אותו לדולר בחשבון בנק.
הגשר, המעבר מהקריפטו כן, לעולם הרגיל.
כן, אבל גם זה כבר, זה נראה טוב, זאת אומרת, זה עניין של, לא רוצה להגיד חודשים, אבל שנה, שנתיים, ואנחנו, כל המגבלה הזאת הוסר לחלוטין. כמו שנפטרה הבעיה של המהירות ושל העלות, זו הבעיה האחרונה בשרשרת, כדי שנוכל להתחיל להשתמש בדולרים על הקריפטו בצורה פשוטה.
אני חושב שקטונתי כמובן, לא מכיר את העולם הזה מספיק לעומק, אבל זה הסיפור הגדול של קריפטו, של בלוקצ'יין, לפחות לשנים הבאות, זה העולם הזה של העברות כספים וטרנספר, זה באמת game changer. מבחינת, גם מבחינת הביטחון, כאילו, מבחינת סיכוני סייבר וכאלה דברים.
מי שיודע לעבוד עם זה, וגם אפילו היום כבר לא, היום כבר כל אחד שרוצה לעשות את זה, יש הרבה אפליקציות, זה יותר, יותר נוח וקל מבנק, בהרבה, לא בקצת.
חד משמעי.
כאילו, לעשות וייר היום בבנק, זה...
אתה אומר, זה כאילו, זה... רוב הדברים יותר קלים מבנק.
כן, כן, התחרות לא קשה.
כן, כן. אוקיי, תודה רבה, אורי. שוב שמחנו. כן, קדימה.
נעבור לאירוע.
ברחנו לאסקפיזם.
אוקיי, אסקפיזם זה טוב, או שלא במקרה שלי. דיברנו על התקציב פה, אתה יודע. בסוף תקציב הולך לשירותים לאזרח, ולא יודע אם אנחנו מכירים את זה מספיק בארץ, אבל בארצות הברית כבר תקופה אנחנו רואים ירידה בתקצובים של משטרות. התחיל עוד בתקופת המחאות של ה-Black Lives Matter ו-Defund the Police, ורצון בעצם לפעול כנגד משטרות דרך הכיס, אבל זה לא רק זה, זה בעצם גם העובדה שהתקציב של ממשלת ארצות הברית הוא נהיה חריג, הם עם גירעון גם של 6-7% ולא רואים איך יוצאים מזה, ובביצבורג הודיעו השבוע, ביצבורג זה לא עיר קטנה, הודיעו השבוע שבין השעה 3 בבוקר לשבע בבוקר, המשטרה לא תענה לשיחות שהם לא ממש אמרג'נסי, זאת אומרת, זה לא איזשהו מקרה מאוד מאוד קיצוני, כולל גנבות, הרסמנט...
זה דווקא השעות שקורים, קורים הדברים הכי קיצוניים, לא?
נכון, אבל אין פקידים. אז מה שהם יעשו, פשוט הם לא יענו לשיחות, הם יהיו בכל פיטסבורג, 20 שוטרים שעונים לשיחות בשעות האלו, בכל פיטסבורג, וכל מי שמתקשר לדבר שהוא לא באמת כרגע, אתה יודע, ירו בי עכשיו, אז הוא פשוט יצטרך להשאיר הודעה. פשוט זה מה שיהיה, יהיה הודעות, יהיה מה, משיבון מה שנקרא, והם יצטרכו להשאיר הודעה, והמשטרה תחזור אליהם בבוקר כשיבואו העובדים. שיהיה בהצלחה.
אין לי מה להגיד על הדבר כן. הזה. אני בקוסקו, מניח ששמעתם על הרשת הזאת, ועל מה בעצם הנקניקייה בדולר וחצי. זה הסיפור שם, למי שלא מכיר, רשת של... מה אפשר לקנות שם? נראה לי הכל בערך.
זה כאילו הסופר של הדברים הגדולים.
כן. וגם נקניקייה מאוד טעימה, בדולר וחצי, שנים ככה, זה הדגל שלה. עכשיו, הם מתחילים למכור אונקיות כסף, אונליין. המחיר של האונקיות יעלה $675 לאונקייה. אפשר לקנות מקסימום 5 אונקיות, וזה מגיע אחרי שבספטמבר הם עשו ניסוי. מחרים, הם התחילו למכור זהב, אונקיות זהב. עד עכשיו היה להם הצלחה, הם מכרו אונקיה אחת $2,000, והם הכניסו יותר $100 מיליון הכנסות מזה.
כן, הם מוכרים את האונקיה.
אתה מקבל מטבע, אתה מקבל מטבע. לא, את המוצר עצמו, אתה מקבל כסף, מטבע כסף, שעליו מוטבע, אגב, צ'ארלס.
ציור של הקניקייה.
לא, צ'ארלס.
אוקיי.
המלך צ'ארלס, ואין לי מה להגיד לך, תראה...
אני לא מבין למה הם עושים את זה, אבל אני בעיקר לא מבין למה שמישהו ירצה לקנות אונקייה של זהב או כסף הביתה, מה הוא אמור לעשות איתה?
תשמע, קנית $675, לך תדע, אולי זה יעלה.
אולי זה ירד. אתה יכול פשוט לקנות בבורסה, חוזה על כסף או זהב.
אבל זה הרבה יותר כיף לקבל...
אבל זה צובר אבק.
נכון. תשמע, מה שעובד, עובד. אגב, אני בדקתי בעקבות הכתבה הזאת, הייתי, הרי הזהב בסי, זה זה דווקא הזהב והכסף לא עשו תשואות יוצא דופן מתחילת השנה, year to date 4-5%, לא...
כן, סי זה פשוט יותר גבוה ממה שהיה, כל אחוז שזה יעלה מעכשיו זה הוציא.
בדיוק. תודה רבה שזנתם להשתמע בשבוע הבא.